המלך, אחי אתה מת, והנה האישה אשר החיה את בנה צועקת אל המלך על ביתה ועל שדה. ויאמר גחזי אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה אשר החיה על אישה. וישאל המלך לאישה ותספר לו, היא מספרת לו את באמת שזה הבן שלה שזה. ויתן לה המלך סריס אחד למורה, השב את כל אשר לה ואת כל תבואות השדה מיום עוזבה את הארץ ועד עתה. טוב, הסיפור הזה הוא בעצם סיפור משלים לסיפור עם האישה השונמית. בסיפור האישה השונמית, כן, אנחנו זוכרים, אלישה בהתחלה נותן לבן. מדובר שם אלישה שונמית, שכל פעם שאלישה עובר שם על ביתה, אז היא גומנת איתו חסד, והיא עושה לו איזה עליית קרקע קטנה, עם שולחן ומיטה וכיסא ונורא, והוא רוצה לגמול החסד, הוא לא יודע איך לגמול לה, וחזי אומר, אבל בן אין לה ואישה זקן, ואלישה מברך אותה שהיא תלד בן. היא יולדת בן, אחרי כמה שנים הבן מת בקיץ, כחום היום, והיא הולכת לאלישה ואומרת לו, אל תחזה בשפחתך, ובאמת אלישה מחיה את בנה ומחזיר לה את הבן, את בנה החי, יש שם סיפור שלם, גחזי, הוא שולח את גחזי, גחזי לא מצליח להחיות את בנה, בסופו של דבר אלישה מצליח להחיות את בנה, דיברנו על כל זה בשיעורים שמה. ועכשיו בעצם יש פה סיפור אחרון, לכאורה סיפור, מה זה בא להגיד? מה הנקודה שאותה סיפור מספר? מה שרוצים להגיד לנו?
הרב הזה זה הרב שראינו בפרק הקודם?
יכול להיות שזה אותו רב, כן, משמע שזה, שהרב של הפרק הקודם כלול בתוך השבע שנים רב האלה, כלומר תוסיף על הרב הפשוט שהשם קרא לרב את המצור של הרב וזה יסביר את המצב הקשה שדיבר ראינו על הפרק הקודם.
זה אחרי שגחזי נהיה מצורה.
זה שאלה בפני עצמה, איך אם גחזי באמת מצורה אז איך פתאום הוא פה מדבר עם המלך, ננסה לענות גם על זה.
מה שאמרנו
שגחזי
ושלושת הבנים שלו זה ש...
כן.
אז
הוא המלך
כאילו
רעד. כן, אבל עדיין, איך הוא... בדרך כלל המצורים אמורים לשבת בחוץ, המלך... יכול להיות, שהמלך פתאום גילה אותם, ראה אותם, ושאל אותם.
זה שכאילו מה שקרה למחנה
הבא. כן, כן, אני רק אומר, עדיין זה לא הופך אותו לפתאום הוא ספר, ספר נא לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. כן, בעצם... עכשיו אנחנו מבינים איך מופיעים כל הסיפורים מספר מלכים, כן, גחזי מספר אותם פה למלך וככה זה נכנס, כן, פתאום זה סיום טוב ככה לכל הסיפורים, כן, כל הסיפורים מגיעים לכאורה על הרקע הזה. אולי, אבל... מה הדגש? מה הדגש כאן? מה הנס הגדול שבשביל זה הסיפור בא ל... שאותו הסיפור בא לספר לנו? דבר ראשון, יש פה דבר ראשון, אפשר לראות שיש פה נבואה של הנביא שבאמת חלה. כלומר, זה שהנביא מנבא שבע שנים רעב, וזה באמת קורה. כן, הוא מנבא שבע שנים רעב, וזה אכן בא, זה כבר סיפור מאוד אל אלישע, כן? זו נבואה גדולה שהוא ניבא, אנחנו יודעים על עוד נבואות שהוא אמר שיקרו, כן, על המים במלחמת מואב ועוד כל מיני נבואות כאלה. בסדר, זה עוד נבואה שהנביא אמר ושקרה. בסדר, זה... אבל מה שאולי יותר חזק מזה, ואז זה סיפור טוב לסיים איתו, האמת היא שסיפורי אלישע הסתיימו, אחרי סיפורי אלישע יש עוד נס אחד של... מה הנס האחרון שאלישע עושה? מכירים את ההמשך?
את הנהר פותח.
ש?
הוא קורא את הנהר?
לא, לא. האחרון של אלישע, אחרי שהוא מת.
שנזרק מת לפרק.
נכון, זה הנס האחרון של אלישע, שכבר הוא מת. אחרי שהוא מת... משליחים איזה מת על הקבר שלו, נכון? נראה איזה פרק דוגמא נדמה לי. משליחים איזה מת על הקבר שלו, והמת הזה קם לתחייה. כן, אז הנה, לכן זה גם לא מופיע פה, כי זה כבר אחרי שהוא מת. אז הנה אנחנו רואים זה באמת על אותו דרך. כלומר, פה יש נס שאלישע עושה בלי שהוא נמצא בו. מה הנס? שבדיוק כשהאישה באה, מספרים את הסיפור שלה. זה נס יפה, לא. יש פה מפרשים שניסו להגיד שזה קרה אחרי שהוא מת. אבל לא מחויב להגיד שזה קורה אחרי שהוא מת. בהחלט ייתכן שזה קורה עוד לפני שהוא מת. כן? ואז לא משנה, עדיין יש פה נס גדול שזה קורה עוד קודם. כן? עוד קורה בלי שאלישע נמצא, עצם זה שהוא... זה כבר נס יפה, כן? נס ש... טוב. יותר מזה, אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור של סגירות מעגלים. הסגירת מעגלים הראשונה זה עם הבן שהחיה אלישע. אלישע מחיה את הבן בפעם הראשונה כשהוא גורם ללידתו. נכון? הוא אומר, למועד הזה כעת חיה את חובקת את הבן. זה פעם ראשונה. בפעם השנייה הילד הזה מת, כן? ואלישע מחיה אותו. עכשיו עומד לבוא רעב, והילד הזה ימות עם אמא שלו. כן? אז פעם שלישית שאלישע מחיה אותו, אולי יש פה אפילו ארבע. בסוף הסיפור אולי יש פה אפילו פעם רביעית. תכף נראה. אז יש פה גם סגירת מעגל עם הבן הזה. כלומר, הדבר הראשון, אז רואים על אלישע, וזה כבר יפה, כי גם אליהו החיה בן. וחזל מזהים את שני הבנים האלה. אחד מזהים בשם יונה, ואחד מזהים בשם חבקוק. כן, אלה שני... לא נכנס כרגע אם זה זיהוי היסטורי או לא היסטורי, לא משנה כרגע. בכל אופן, אליהו והבן שלו, אנחנו לא יודעים אם יפגשו עוד פעם. על אלישע, אנחנו יכולים להגיד שאת הבן של אותו בן, שהוא... גרם ללדתו, הוא ממשיך לדאוג לו גם אחר כך. כלומר, יש פה, זה לא מעשה חד פעמי. אצל אליהו, המעשה היה חד פעמי, וגם, כן, אפילו לא, לא מתוך צורך של אליהו, אלא מתוך, לא מסליחה, לא מתוך איזה חסד כלפי האלמנה, אלא מתוך צורך של אליהו, כן? שהוא היה צריך לזה. אבל פה, אצל אליישע, רואים איזה עקביות, איזה רצף. כלומר, הוא ממשיך לשאת באחריות לאותו ילד שהוא גרם ללידתו, הוא ממשיך לשאת באחריות אליו. לא רק בזה שהוא מחיה אותו כשהוא מת בקיץ, אלא גם אחר כך ברעב, וגם אחרי הרעב, כנראה, אז הוא נושא באחריות אל הילד הזה. אז זה סגירת מעגל נוספת. סגירת מעגל נוספת שיש פה זה שיש פה הכרת הטוב. כן? כנגד אותה אישה, בוא נזכר באישה הזאת, האישה השונמית. היא לא סתם אישה, היא הייתה אישה גדולה, היו לה הרבה נכסים, נכון? היא הייתה בתוך עמי אנוכי יושבת, משפחה גדולה, ולכאורה היה, הצבא היה טוב, כן? והנה אלישע גומלה בעצם בזה שהוא, זה גם לא רק אחריות על הבן, אלא גם הכרת הטוב פשוטה של אלישע כלפי אותה אישה. אז זה סגירת מעגל מאוד יפה שיש פה, ואני חושב שיש פה סגירת מעגל מבחינתנו, זה סגירת המעגל אולי היפה ביותר שיש פה. בואו נחזור רגע לסיפור עם האישה השונמית. כן. בפרק ד' אז אמרנו שיש פה איזשהו סגירת מעגל עם האישה, סגירת מעגל עם הילד שלה שהוא מחיה אותו. אבל תראו איזה יופי את הסגירת מעגל של הנבואית. ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, פסוק י"ב, ויקרא לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הכל כן, הכל דרך, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת. מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. ויאמר, מה לעשות לה? ויאמר גחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. אז את זה שאין לה בן, מי הציע? גחזי. אבל מה הייתה ההצעה של אלישע לעשות לה? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא. מה היא אמרה? היא אמרה לא. מי צדק? אלישע צדק. היא באמת צריכה שידברו בשבילה אל המלך או אל שר הצבא. וזה בדיוק מה שקורה. כלומר, רואים שמשהו שאלישע אמר, כן, קורה אחר כך, קורה אחרי שנים, כן, הוא, אלישע ברוח הנבואה שלו הרגיש, הזכרנו את זה גם אז כבר, למדנו את זה, מרגיש שיש פה איזה צורך שהיא תצטרך בסופו של דבר לדבר על המלך בתור טובה, היא אומרת, לא רוצה, אלישע אף על פי כן, בסופו של דבר זה קורה. כלומר, זה לא ישוב ריקה. הנביא אמר, לא סתם אמר. כן, אם אמר, יש לדבר לכם המלך לשר הצבא, זה מזכיר. קוראים את הסיפור על הנר החמישי של חב"ד. אבל זה ממש חובה להשלים. הבאתי את הסיפור, סיפור ארוך, אני לא אחסוך לכם. אשאיר לכם אותו אחר כך לקרוא אם תרצו. סיפור מאוד ידוע על הרבי מחב"ד, שהוא פעם נכנס אליו איזה יהודי. אומר לו, שיקח בעל פה את כל הסיפור, סיפור מאוד יפה. אני אקרא לכם בקצרה, אני אדלג את הקטעים שלא צריך. יש אגב מעררים על הסיפור, אמרו שהוא לא קרא או כן קרא. אתם יודעים, סיפורי חסידים זה לא משנה אם קראו או לא קראו.
היה יכול לקרות. כן. אז זה מספר רבי משה חיים גרינוול מניו יורק. כן, אין, השאלה אם יש מישהו כזה או אין מישהו כזה, לא משנה, סיפור, יש הרבה סיפורים חסידים באותו סגנון פחות או יותר. אבי מורי נולד בלודג', כן, התייתם בגיל קטן מהוריו, אמו נשארה אלמנה עם שבעה יתומים וכולי, שלחה אותו לרבי מנחם זמבה, כן, שנרצח בשואה, שהיה ידוע בגאוניותו, והוא גידל את אבי וכולי, דאג לחינוכו. אז יום אחד התקיימה חתונת הרבי מלובביץ', כלומר האדמו"ר הנוכחי, עם ביתו של כבוד קדושת הרבי הרייץ, שזה האדמו"ר הקודם. כן, זו הייתה החתונה הגדולה, השתתפו גדולי חסידי פולין, ואבי שהיה בן 17 הגיע לחתונה הקדושה, ואף זכה להיפגש עם החתן פנים אל פנים. ואחרת החתונה הלכו רבי מנחם זמבה ואבי לבקר את החתן בבית המלון בו התאכסן. אבי התרשם מאוד מהשיחה, אני מדלג פה, כן, הרבי גילה בקיאות בכל השס וכולי. אבל דבר אחד נחרט בזיכרונו ממה שאמר החתן, כלומר האדמו"ר הנוכחי, לפני שנפרדו. עוד כמה ימים חנוכה, ונר חמישי של חנוכה מסמל את צי החושך. למה? נר חמישי?
זה יום הכי קצר.
לא, כי הוא אף פעם לא חל בשבת. מכל הימים של חנוכה, נר חמישי, זה היום הנר היחיד שאף פעם לא חל בשבת. בכוחו של נר חנוכה נאיר גם את צי החושך. וזה תפקידו, יש גם סיפורים של חב"ד, על חג גאולה שקרתה, זה לא משנה כרגע. וזה תפקידו של כל יהודי, בכל מקום שהוא נמצא, בוורשה או בלונדון, עליו להעיר גם את המקום החשוך ביותר. טוב, קיצור, הם התפעלו מאוד מהזה, עברו 20 שנה. אבי עבר את השואה, איבד את כל משפחתו, אשתו, ילדיו, אחיו, אחותו, נשאר בחיים, הגיע שנת תש"ח. נסע לפילדלפיה שבארצות הברית, סדר והתחיל את חייו מחדש וכולי. לפני נישואיו, הלך עם דוד שלו להגיע להיפגש עם הרבי הרייץ. הרבי הרייץ אז היה עדיין אדמו"ר בתש"ח, כן? ממש סוף ימיו. כן, אז בכל אופן הם נכנסים לרבי הרייץ, ואז הוא מספר לרבי הרייץ שהוא היה בחתונה הגדולה בוורשה, והרבי הרייץ אמר שמכיוון שאבי היה בחתונה של חתנו וחתנו נמצא כאן, כדאי להיכנס לומר לו שלום. הם יורדים להגיד שלום לרבי שעוד לא היה הרבי, ולהפתעתם, כן, הכירה מיד וגם התעניין מה קרה וכולי, מה עבר עליהם בימיהם בשואה וכולי. בסיום השיחה, כן, אומר רבי מנחם מנדל, כן, לשניאורסון, לאבי, מאחר שהרבי אמר לכם להיכנס אליי, אני חייב לומר לכם דבר תורה. אנו בחודש כסלו, ולרוב החסידים יש מנהג לעשות יום עדי פגרה בנר החמישי. כן, יש, כן, עושים חגיגה מיוחדת. למה? כי נר חמישי לא יכול לעולם בשבת, לכן הוא מסמל את צי החושך. ובכוחו של נר חנוכה להעיר גם את צי החושך. תפקידו של כל יהודי בכל מקום בו הוא נמצא, בניו יורק או בלונדון, להעיר גם את המקום החשוך ביותר. כן, אז פעם הקודמת הוא דיבר על ורשה, אז היה השואה. עכשיו הוא מדבר על בניו יורק או בלונדון, להעיר גם את המקום החשוך ביותר. אבי נדהם לשמוע את אותם דברים בדיוק ששמע לפני 20 שנה בוורשה. כעבור 20 שנה נוספות, אבי נשא את אמי, ולאחר חתונתו שימש רב בקהילת, לא משנה, נולדו לו בן ובת וכולי. לפני חתונתי, בחורף תשכ"ט, רצה שאקבל את ברכתו של הרבי מלובביץ'. לכן הגיע בשעה מאוחרת מאוד, בלילה, ראיתי את הרבי בפעם הראשונה פנים אל פנים, וכולי, ודמותו עשתה עליי רושם כביר. אבי נתן לרבי פתק עם שמי ושם הכלה שלי, הרבי לקח את הפתק מיד אבי ואמר, טוב, אחרי למעלה מ-20 שנה, באמת הגיע הזמן, במיוחד שחותני שלח אתכם אליי. אבי התרגש מאוד, וכולי, והגבאי רמז לנו לצאת. אבל הרבי אמר שנשאר. פתח את הפתק, בריך אותנו וכולי. לפני שיצאנו, פנה אבי לרבי, אמר לו שיש לו לשאול את הרבי שאלה שהציקה לו, אם זה אפשרי. הרבי חייך, אמר שמכיוון שהרבי הרייץ שלח אותו אליו, הוא חייב לענות לו. גבאי שוב דפק על הדלת, אבל הרבי הורה לאבי להמשיך, ואז הסביר אבי לרבי שמכיוון שהוא חי בין חסידי סאטמר, הוא שומע כל הזמן טענות נגד שיטת לובביץ' וכולי. הרבי ענה לו בשאלה, כן? כן, כן, הוא שואל את הרבי נגד על שיטת לובביץ' בעניין ההתחברות לרשעים, והרי מקרא מפורש שהוא מסנך השם אסנה, כן, ככה שואלים אותו הסאטמרים. הרבי אמר לו, מה יעשה, כן, אותו סאטמר, אם חלילה ביתו הייתה יוצאת לתרבות רעה, גם אז הוא היה אומר מסנך השם אסנה, והתרחק מביתו ולא ינסה להחזיר אותה למוטב? בוודאי היה אומר שלגבי הבת שלו נאמר, ומבשרך אל תתעלם. ואצלנו כל יהודי הוא כמו בן יחיד. אצל כבוד קדושת מורי חמי, כל יהודי הוא בשרך, שאי אפשר להתעלם ממנו. אחר כך הביט בי ובאבי וסיים את דבריו במילים, ומסיימים בברכה. כידוע נהגו כל החסידים לחגוג את נר חמישי של חנוכה. כי נר חמישי של חנוכה לעולם אינו יכול לחול בשבת. ולכן הוא מסמל את צי החושך, ובכוח נר חנוכה להאיר גם את צי החושך. תפקידו של כל יהודי נאיר גם את המקום החשוך ביותר. בטורונטו, או בלונדון, או בכל מקום אחר. כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא. וכאשר מדליקים את נשמתו באור של קדושה, מתעורר גם יהודי שנמצא בחשקת הגלות האפלה ביותר. אבי נדם ביותר ולא יכול להגיב כלל. וכל הדרך חזרה לטורונטו הוא אמר רק שתי מילים. פילי פליים. עברו עוד 10 שנים. אחי הצעיר התחתן בשנת תשל"ט, נסענו כולנו לחתונה וכו'. אבי היה מוטרד ממשהו, שאלתי אותו כמה פעמים בפשר צערו, אולי הוא לא רוצה לשתף אותי. בסוף סיפר שכמה דקות קודם שעזב את הבית בטורונטו נכנס אליו השכן שהיה ממכובדי הקהילה ובכה לפניו בדמעות שליש. סיפר לו בלית ברירה שבסודי סודות שהבת שלו ירדה מהדרך ושבועיים קודם לכן התברר שברחה עם גוי ללונדון. מאז כל בני הבית בעצב ובכי נוראים, הם לא מצליחים לאתר את הבת וכולי, ואם הוא ביקש מאבי שכיוון שהוא נוסע ללונדון שיראה מה יוכל לעשות כדי לאתר את ביתו ולהשיב אותה ליהדותה. אבי ואני התרגשנו מהסיפור, החלטנו לפעול כדי להציל את הבת. יום למחרת החתונה, סיפר אבי למחותן שלו את מה שקרה עם הבת של השכן, שאל אותו מה אפשר לעשות בנידון. המחותן אמר לאבי שאין לו שמץ של מושג, אבל יש לו ידיד, חסיד חב"ד, רבי אברהם יצחק גליק, שהרבי הטיל עליו שליחויות מסוג זה וכבר הציל כמה נשמות. ציצלו וכולי, הרב גליק ביקש את הטלפון של הורי הנערה וכולי. הם נשארו, אבי ואמי החליטו להישאר בלונדון עד אחרי חנוכה. לילה אחד, כעבור 10 ימים, צלצל הרב גליק למחותן וביקש מהם לבוא אליו בדחיפות. הם הגיעו לבית של הרב גליק, נכנסו לביתו ושם ראו בחורה יושבת מול החנוכיה בסלון ומתייפחת בבכי תמרורים. אבא הסתכל על החנוכיה וראה את 5 הנרות הדולקים כלא מאמין. הוא נזכר במשפט החוזר של הרבי לפני 50, 30, 10 שנים. נר חמישי של חנוכה מסמל את כוח החנוכיה להאיר גם את צי החושך. תפקיד כל יהודי להאיר גם את המקום החשוך ביותר בוורשה, בלונדון, בניו יורק. מה יעשה אותו קנאי אם הבת שלא תידרדר? כל יהודי כמו בן יחיד וכו'. בסופו של דבר, הבחורה חזרה להוריה. וכמובן חזרה בתשובה. כשאבי חזר לקנדה, הרגיש צורך להיפגש עם הרבי מלובביץ' כבר, זה היה שהרבי היה כבר בסוף ימיו. קיצור, הוא הצליח להיכנס ליחידות. אבי מרוב התרגשות לא יכול להוציא הג מפי, ובסופו של דבר סיפר בקטעי משפטים מה שקרה עם הבת, תוך שהוא בוכה. הרבי שמע וענה, וחותני היה מבט רחוק. זה הסיפור, סיפור מאוד מעניין. אמרתי, יש גרסאות שונות, שיש אומרים שהוא לא היה, שהוא כן היה. אותו סיפור על אלישע, בדיוק, זה סיפור חסידי קלאסי. הוא עצמו עושה את הדבר שהיה, בדיוק הוא מגיע, אותו דבר קורה. לא יודע אם אתם מכירים. סיפור דומה, היום אנחנו בקטע סיפורי חסידים, סיפור מאוד ידוע שהרב קרליבך היה מספר תמיד על התלמיד של הבעל שם טוב שקראו לו רב יעקב, שהוא היה תפקידו, הבעל שם טוב נתן לו תפקיד לספר את הסיפורים של הבעל שם טוב. תראים את הסיפור? אני לא אספר את השבת סיפור, חפשו לבד, זה מופיע באחד הספרים של הרב קרליבך, סיפורי נשמה דעתי ואחד מהם. עכשיו הוא מספר על זה שבאמת, שזה היה התפקיד שלו, והוא שואל אותו עד מתי אני אספר, הוא אומר לו ביום, אני לא זוכר איך זה הולך בדיוק, אבל ביום שתגיע ל...
שמישהו
ישלים לך את הסיפור, או משהו כזה.
כן, בשבילו
דינר זר היום. כן, בדיוק, נכון, בדיוק. הוא מגיע לעשיר, שמשלם על כל סיפור וכו', בדיוק, זה הסיפור, סיפור מאוד ידוע, זה בדיוק מה שקורה כאן, כן? עכשיו גחזי, הוא מספר את הסיפורים, והסיפור עצמו פועל, לעשות נס שסוגר סיפור, שסוגר תשובה. למה סוגר תשובה? שם אצל הבעל שם טוב סוגר את התשובה של אותו עשיר, שאז הוא יודע, העשיר, הבעל שם טוב אמר לו שכשיבוא מישהו ויספר לו את הסיפור שלו, יודע שתשובתך התקבלה. פה זה בדיוק אותו דבר. פה נסגר את התשובה של מי? של גחזי. כן? הגחזי פה הוא זה שהתשובה שלו נסגרת, כן, עם הסיפור. הוא מספר סיפור, אז דבר ראשון, התשובה של גחזי כבר התחילה בפרק הקודם, זה מה שאתה אמרת נכון. שארבעת המצורעים זה גחזי ושלוש בניו, איך יודעים שזה גחזי ושלושת בניו? אז כבר אמרנו בפעם הקודמת. כן, זה... כן, הולכים ומטמינים, כל הקטע הזה של אהבת הבצע הגדולה שיש כאן.
למרות שעדיין גדול שלא יכול לגדול.
ויסעו וישעו וישעו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו וישובו ויבואו לא אל אחר, ויסעו משם וילכו ויתמינו, והם אמרו איש אל רעהו, לכן אנחנו עושים היום, זהו יום בשרום, אנחנו מחשים וחיכים לדור בוקר וכו'. אז יש בזה איזה תיקון, כלומר לעומת אותו גחזי ששם הוא רודף בצע והולך לקחת מן האמן, אז פה, למרות רדיפת הבצע, הוא עוצר את עצמו ואז הוא הולך ואומר טוב, עדיף להשאיר, להגיד להודיע לעם ישראל, ויש בזה איזשהו תיקון. וזה תיקון האמת כפול. פעם אחת ברדיפת הבצע, ופעם שנייה, הרי מה קרה בסיפור הראשון על נאמן? כאשר גחזי בעצם רדף בצע, הוא בעצם הרס את כל המהלך שבנה נאמן, שבנה אלישע. כי בעצם כל היראת אלוקים, שיצר אלישע אצל נאמן, שהנה יש נביא, שהוא לא לוקח כסף, וזה לא איזו עסקה כזאת, שהוא מרפא אותך תמורת כסף, והנה הופך את זה גחזי לעוד איזה מחל כזה קטן, טוב, ריפא אותך, תביא קצת כסף, תביא ככה, והפך, הרס את הכל. אז כאן גחזי דווקא מתקן, שהנה באמת, דבר אלישע מתקיים, כן, דבר אלישע שהוא אמר, מחר בשער שומרון, שעתיים סעורים בשקל, אז הנה זה מתקיים ונסגר פה מעגל, שני מעגלים של גחזי, הסיפור הזה בלי קשר למעגלים של אלישע שדיברנו עליהם. יש פה גם מעגלים של אלישע שנסגרים, אבל גם מעגל של גחזי שנסגר פה בסיפור, וזה שגחזי. מי שכותב את זה יפה זה רב צדוק, זה רעיון של רב צדוק, היום אנחנו בקטע של חסידות וזה, כותב ככה. כשהאדם מתקן מה שחטא, אז השם יתברך מזמין לו אותו פרק באותו מקום כדי שתהיה תשובת המשקל. תשובת המשקל, מושג שמופיע כבר ברמב"ם, כן, תשובת המשקל, שאדם מגיע לאותו מצב עצמו שבו מועמד בפני החטא והוא עומד בו. זה תשובת המשקל, כלומר שעומד באותו ניסיון בדיוק. זה שמוכן מזמן לו את אותו ניסיון והוא עומד בו. שהרי ודאי יש דברים שאסור האדם להביא על עצמו לידי כך, כמו באותה אישה, באותו מקום וכו'. וכי יעבור על איסור, כן, אז מה, אדם יכניס את עצמו לאיסור ייחוד כדי לעבור על זה. רק השם יתברך מזמן לו זה או עניין כיוצא בו. כלומר, איך אדם יודע שהוא לגמרי חזר בתשובה? הקדוש ברוך הוא מזמן לך את אותה הזדמנות בדיוק, את אותו ניסיון. כן, פחות, כן, לא בדיוק אותו, כן, אותו ניסיון. או עניין כיוצא בו. ואין השם יתברך מזמן לו זה, אלא כשיודע שלא יקשה לו. כן, הקדוש ברוך הוא מזמן לך את אותו ניסיון, רק כשיודע שלא תיפול. ולכן, כאשר השם יתברך מזמן לו, כן, הוא סימן שכבר נתקן ונקבלה תשובתו, אצל דוד המלך רואים את זה מאוד יפה בתחילת ספר מלכים, אני חושב שזה העניין שם. אז גם פה. וכן בגחזי, שחטאו שחמד למה שאינו שלו. התחלת תיקונו, הזמין לו השם יתברך בשורת ביזת הרם. כמו שאמרו חז"ל, גם צורעים הם גחזי ובניו, ולא חמדו לשתוק, כן, ולהרבות בביזה לעצמם, כי חששו לחטא, כמו שאמרו, מצאנו עוון. ואז היה התחלת התיקון, ולא נזכר עדיין שמו בפירוש, כי זה רק התחלת התיקון. עכשיו הוא אומר על מה שאמרת. ואחר כך סיפר מעניין החזרת נחלה לאישה על ידו. כן? כאן הנחלה של האישה חוזרת על ידו לאישה. והוא דבר דמימילא בא על ידו. הוא סימן לגמר תיקונו. כאן רואים את גמר תיקונו שהקדוש ברוך הוא מסובב על ידו, שהכסף חוזר למי שהוא אמור להגיע אליו. כן? או אפילו להתקן לאותה אישה. ואז בעצם זה גמר תיקונו. בהמשך שמה, הרב צדוק אומר שאפילו שבאמת כתוב, זה בצדקת הצדיק אות ע"ג, והרב צדוק שם כותב שאפילו שבאמת כתוב שאין להם חלק לעולם הבא, הוא כותב כבר דרשו דורשי רשומות, ככה כתוב, כותב רב צדוק, דרשו דורשי רשומות שיש לו חלק לעולם הבא. הוא כאן במקומות אחרים בחז"ל, שיש לו. אז מה, אז אנחנו רואים שגחזי אולי אפילו נתקן. וזה, שאלנו בעצם איך גחזי, שאלנו בהתחלה, איך יכול להיות שגחזי מדבר פה עם המלך והוא הרי מצורע? לפי חז"ל הרי הוא, כן, אפילו ראינו אותו בפרק הקודם מצורע. התשובה, יכול להיות שהוא כבר באמת יכול לדבר עם המלך, כי אולי הוא כבר לא מצורע. אז מה שאמר וצרת נעמה, דבק בך ודרכה לעולם, אולי כנראה לא יתקיים לגמרי. כן, כי לילה יכולה לחזור. כן, אז יכולה, מדבר רע אפשר. אז יכול להיות שבאמת הוא עשה תשובה ובאמת ניצל. באיזשהו מקום וזה, ואז נסגר בעצם המעגל גם של גחזי בעצם. אגב, מה שעוד מעגל אחרון שיכול להיות שנסגר כאן, אם כבר דיברנו על המעגלים של האישה והילד ואלישה, הנבואה שלו שלו חוזרת רקם וגחזי, יש פה עוד מעגל אחד אחרון שנסגר פה, זה המלך, אני חושב. כי מלך ישראל היה זה שכל הזמן פקפק בנבואה של אלישה. לאורך כל הדרך אנחנו ראינו איך הוא מפקפק, גם כשאלישה מודיע לו על המערבים, גם בסיפור הקודם, אפילו, כן, במצור שומרון, ראינו שהמלך הוא לא לגמרי מאמין למה שקורה, כן? אפילו כשאלישע אומר לו מחר סעתיים, מחר יהיה נס בשער שומרון וכולי, הוא לא הולך את זה לגמרי, הוא כן, נשען על השליש, הוא מטיל ספק במה שאלישע אומר כל הזמן. ופה זה הפעם היחידה שבאמת רואים שהמלך באמת מקבל את אלישע כנביא, כן? איך שהוא שומע, ויאמר גחזי, זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע, וישאל המלך לאישה ותספר לו, והיתן למלך סריס אחד לאמור השב את כל אשר לה, את כל תבואות השדה מיום עוזבה את הארץ ועד ארתה, כן, הדר ארה והדר פיירי, אז זה גם, כן, תן לה את הכל. אז הוא מקבל פה בגדול, אז יש פה סגירת מעגלים כללית, כן.
המלך זה יורם?
כן, אז זה תלוי מאוד, זה תלוי במה שאמרנו בפעם הקודמת, יש פה בעיקרון רוב הפרשנים, חז"ל לאורך כל הדרך, ורוב הפרשנים מסבירים שהמלך הוא יהורם. כן, באמת ככה הם הולכים, כי זה כרונולוגית, כל סיפורי אלישע נכנסו אחרי שהמלכת יהורם. והפעם הבאת, אם תסתכל, אז פסוק ט"ז, תראה, בפרק ח', פסוק ט"ז בהמשך, ובשנת חמש ליהורם מלכה, כן, על פניו, פה נגמרים סיפורי אלישע, וההמשך הוא באמת, הוא בשנת חמש ליהורם. אז על פניו זה ככה, אבל יש שחלקו על זה, יש שחלקו על זה, אני בזמנו שמעתי אצל הרב מדן, וגם אצל הרב יואל דימון בזמנו, ככה שמעתי, ככה, אצלו שמעתי את זה ככה מהצד, אירוע אחר, הוא הזכיר את זה מהצד, אבל אצל הרב מדן גם שמעתי שהוא מציע שזה לא ככה. ובאמת, חלק גדול מסיפורי אלישע הם הסיפורים על יהוא. והמלכת יהוא, שאנחנו נקרא, כל מהפכת יהוא שנקרא עליה בהמשך, היא דבר שקדם, ופשוט לא רצו לקטוע את סיפורי אלישע, אז הביאו אותם בגוש אחד, כמו שגחזי אולי מספר אותם, ואחר כך, זה פותר חלק מהבעיות, זה פותר חלק מהבעיות, בייחוד בעיות כרונולוגיות לגבי הרן, לגבי בן המרצח, ששאלנו כאילו מי זה בן המרצח ודברים כאלה, אבל יש לזה בעיות אחרות, כן? הבעיה הכי פשוטה זה איך שזה מסופר, כן? אז יש דעה, צריך לדעת שיש עוד דעה כזה, כי באמת לא מוזכר מי המלך. לאורך כל סיפורי אלישע בשום שלב לא כתוב מי המלך, חוץ מבסיפורים במלחמה במואב, אז כתוב עוד יהושפט וכזה עוד סיפורים קדומים. אבל לא כתוב מי המלך, ובאמת צריך לדעת שיש עוד דעה, יש עוד דעה, חז"ל והפרשנים לא הלכו בזה, כן? לא הלכו בכיוון הזה, ממש לא, חז"ל.
למה לא מוזכר השם?
אז באופן פשוט לא מוזכר השם, כי הסיפורים של אלישע, מה שראינו גם לאורך הזה, לעניות דעתי הם סיפורים חינוכיים. ולכן זה לא סיפורים פוליטיים. ברגע שהם הפכים לסיפורים פוליטיים, אז מוזכר השם. כמו הסיפור ההוא על המלחמה, או כמו הסיפור, כן, אבל פה, אבל, או כמו הסיפור שנראה מיד על יהוא ועל חזאל, אז מיד מוזכרים השמות. אבל ברגע שסיפורים הם סיפורים חינוכיים, על הנביא, או על ענייני חינוך שאלישע עושה, אז באמת לא, אין צורך להזכיר את השם. אז כללי, באמת זה לא משנה, כאילו, על מי זה היה. עוד קריטי על באמת על מי זה היה, זה ייתכן גם כן. יפה. אז בואו נראה באמת את הסיפור האחרון. יש לנו זמן?
יש.
אז אנחנו נראה את הסיפור האחרון, שהוא כבר באמת סיפור, הוא כבר לא מסיפור אלישע, הוא סיפור של אלישע, אבל הוא כבר לא סיפור נס, אלא הוא סיפור ש... פרידה בעצם. אלישע עכשיו בשני הסיפורים הבאים הוא עושה שני דברים שאנחנו מחכים להם כבר המון 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 זמן. האמת היא שאנחנו מחכים לאליהו הנביא שיעשה אותם, כמו הרבה דברים שאנחנו רוצים שהוא יעשה. בפרק י"ט במלכים א', אני אזכיר לכם, אליהו מתפטר אחרי מעמד הר חורב, זוכרים? פטרים אותו והוא מתפטר, קנו קינטי, כי עזבו בריתך, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה, אתה מפוטר, you fired. ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. שלוש משימות, למשוח את חזאל למלך על ארם, את יהוא למשוח למלך על ישראל, ואת אלישע לנביא תחתיך. חילופים בכל המקומות האפשריים, כן? אגב, זה תומך בדעה שבאמת זה קרה מיד, כן? משהו שרק הוצמד באמת להמשך, אבל באמת ייתכן, וזה אולי אפילו תומך בדעה הזאת. זה קורה מיד. בכל אופן אליהו לא עושה את זה. הדבר היחיד מכל השלושה שאליהו עושה זה למשוח את אלישע. שאלנו את זה בזמנו למה הוא לא עושה את השאר. יכול להיות שבאיזשהו מקום אליהו חזר בו, ככה משמע קצת בהם שחזר בו מהגישה שלו של קנו קינטי, ככה משמע. על כל פנים, מי שכן, בוודאי מה שאליהו כן עושה זה מעביר את השליחות לאלישע.
אפשר אולי להגיד שדווקא הוא לא עושה את השתיים
האחרות
כי זה
נבואות שמיר תורפואנות
גם
ישראל. ש?
אולי
אם יהיו
לו, אבל אם
חזר
לזה
נבואות תורפואנות,
אולי לא.
מתי זה הפריע אליהו? שם הוא אומר, וישרתי בישראל 7,000 איש, כל הבריתיים אשר לא קראו לבעל.
נכון,
שהוא
רוצה שלתת לישראל זמן לזון, אני יודע.
שחזל מגיע דווקא להתחלה לפחות, דווקא נראה בסדר גמור, רק אחרי זה הוא עושה בעיות בישראל.
כן, אבל לא, הנבואה כבר מראש אומרת, אני לא קראתי שם את הפסוק הבא, אבל הנבואה שם נבואת פורנות. והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישרתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפה אשר בו נשק לו. קיצור, בפשוט זה נבואת פורענות. איננו יודעים.
אני לא דווקא משמע שיהורם הוא לא המלך. שאם מה שיהוא לא רגע אלישע הרג, משמע דווקא שיהוא...
שזה עולה, שהסיפורים הם מתאים. זה הכל, אתה גם תומך ב...
אני לא יודע, לא בדקתי.
יכול להפנות אותך לזה, אני שמעתי את זה כשהייתי איתו בסיור בירדן עם הרב יואל ואז הוא אמר את זה ככה, דרך אגב ככה שככה זה נראה לו, יכול להיות, באמת, ככה זה כשמסתכלים על זה כאן באמת זה ייתכן, זה עדיין לא מסביר אבל למה אליהו לא עושה את זה. כן, אז יצאנו כל מיני הצעות, הוא חוזר בו, הוא משאיר את זה לאלישע, בכל אופן ודאי שאלישע עושה את זה והנה הפעמים, עכשיו הגענו לזמן שאלישע עושה את זה. שאלישע ממנה את חזאל.
ויבוא אלישע דמשק, דמשק? ועדיין, במלאכים ב' פרק ח' פסוק ז'. ויבוא אלישע דמשק, ובן הדד מלך ארם חולה. ויוגד לו למור, בא איש האלוהים עד עינה. כן, אז אלישע מגיע דמשק, הוא לא מגיע סתם, אני יכול להיות אפילו... אתם מבינים, פה אני רק אעיר הערה שלמה... בעצם לכאורה, אנחנו כבר בוויכוח הזה, של מתי זה קרה הסיפור הזה. אם הסיפור הזה קדם לסיפורים הקודמים, אז קשה מאוד להבין איך מלך ארם לא מכיר בגדלותו של אלישע, נכון? אבל רק אם כל הסיפורים הקודמים קרו כבר, אז אנחנו יכולים להבין שהוא מכיר כבר בגדולתו, על רקע סיפור נאמן, על רקע סיפור המצור, כל מיני כל הסיפורים, אז זה הגיוני, נכון? אז הגיוני שעכשיו, ויוגד לו למור בא איש האלוהים עדנה, ויאמר המלך אל חזאל, קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלוהים. אבל אם אנחנו אומרים שהסיפור הזה כבר קרה קודם, קשה מאוד להבין איך מלך ארם לא מכיר בגדלותו של אלישע. כן, זה לא יודע מי הוא בכלל. שולח את נאמן ושולח אותו, לא שולח אותו אליו, שולח אותו אל המלך. אז לכן, זה לא פשוט, בקיצור. הסיפור פה הוא יותר מורכב. ויבוא אלישע דמשק ובן הדד מלך ארם חולה, ויוגד לו למור בא איש האלוהים עד הנה. ויאמר המלך אל חזאל, קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלוהים ודרשת את אדוני מאותו למור, איך יהיה מכל איזה. רק אני אעיר שבן הדד היו שניים וצריך לא להתבלבל. יש בן הדד הזה וזה בן הדד הראשון, בסדר? שנלחם באחאב. ואחריו מולך חזאל, ולחזאל יש בן שקוראים לו בן הדד, בסדר? והוא נפגוש אותו בהמשך. זה בן הדד השני, שהוא בן של חזאל. רק, כן, והוא לא קשור, כן, הוא לא קשור בן הדד הראשון. בכלל, רק אותו שם, אז לא להתבלבל. ואומר המלך אל חזאל, קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלוהים ודרשת את אדוני מאותו למור אחיה מכל איזה. כן, זה דבר קלאסי, לשאול את הנביא, מצאנו את זה עוד אצל אחיה וכו', כל מיני סיפורים כאלה. וילך חזאל לקראתו ויקח מנחה וידו וכל טוב דמשק מסע 40 גמל. ויבוא ויעמוד לפניו ויאמר, בנך ונדד מלך ארם שלחני אליך למור איזה. טוב, ממש רואים פה שהוא מתייחס לנביא. כן, בצורה מאוד מכובדת. א', לוקח בידו מנחה, ועומד לפניו, ואומר בנך בן הדד, כן. ברור שהוא יחס גם בצורה מאוד מכובדת, הרמסה 40 גמל, כל טוב דמשק כדי לדעת אם הוא יחיה או לא יחיה. תשמע, לא, תמות. לא חבל על 40 גמל בשביל תשובה שלילי. מה התשובה? לא. לא, התשובה היא שמה? לא, אבל מה ההיגיון באמת במה שעושה חזאל? לשלוח 40 גמל כדי לקבל תשובה, ואם התשובה היא לא?
הוא רוצה
שהתשובתי כן, אז...
בבקשה שהתשובתי, כן. זו תפיסה ארמית קלאסית. אני אשלם לנביא יותר, הנביא פועל במה שהוא אומר, בסדר? ההנחת המוצא הארמית תמיד היא שלא הנביא אומר לך מה שהשם אמר לו, תשמע איזה צינור כזה וזה. כן, אולי גם לכן אלישע, נראה שהוא לא... שישיר את הגמלים. לא זה העניין. העניין הוא שהנחת המוצא הארמית היא שאם אני אשלם יותר, יכול להיות שקבל תשובה אחרת. זה בדיוק הסיבה שנאמן מגיע עם חצי מדינה מאחוריו. ההנחה שיש פה איזה קוסם, שאני אשלם לו הרבה, אז זה כן. הכי יכול להיזהר, כמה אתה משלם? הרבה גאון, טוב, תתחיל. הכי יכול להיזהר, ויאמר אליו אלישע, לך אמור, תראו איזה יופי, קרי וכתיב. לך אמור לו, חיו תחיה. ויראני אדוני כי מות ימות. מה הוא אמר לו?
תגיד
לו
שהוא חי,
תחיה, הוא ימות. מה? אז זה תלוי בקרי ובכתיב, נכון? לך אמור?
לא.
איפה הנקודותיים? נקודותיים, לך אמור, לא חיו תחיה, ויראני אדוני כי מות ימות.
ותאמין זה כמו
הקרי. כן, הקרי הוא לך אמור לא, נכון. הדבר ראשון צריך לדעת שאנחנו בקרי וכתיב הולכים לפי הקרי. כלומר, הפשט של מה שהוא אמר לו, זה חיו יחיה, חיו תחיה, ואיראני השם כמות ימות. ואז אנחנו בבעיה קשה מאוד. א', אז ואיראני השם כמות ימות, אז למי הוא אומר את זה?
לחזאל.
לחזאל. ורומז לו. אז אתה אומר אפילו רומז לו כבר. מה הוא רומז לו? מה הוא רומז לו?
שהוא יהיה מלך תחתם.
אה, רומז לו שהוא יהיה מלך, אוקיי. הדבר ראשון, יש פה... זה נראה לי יותר חזק פה, מה שאמרת עכשיו. אז בואו נראה את זה לאט לאט. אז יש פה במפרשים ויכוח מאוד גדול. אז רש"י אומר, חיות תחיה, זה אלישע אומר לחזאל, אתה חיות תחיה, אבל הוא מות ימות. זה כמובן קצת קשה בפסוקים, כי אמור לא, כן? תגיד לו שחיות תחיה, שחיות תחיה אתה, כן? אני אחיה אבל אתה תמות, כך. איך תגיד לו שאלישע אמר לי, כן, בסדר, זה... ככה רש"י אומר, ואז אלישע, השאלה כמובן הקשה זה איך אלישע משקר לבן הדד. אומר לו חיות יחיה כשהוא לא יחיה, כן? אז רש"י אומר שחיות יחיה הוא הכוונה שחזאל חיות יחיה. אבל הוא מות ימות. ורד"ק אומר שההבדל בין הקריב וכתיב זה ההבדל בין מה שאלישע ידע לבין מה שהוא אמר לו להגיד. זה באמת קשה. כלומר הוא ידע שהוא עומד למות. אבל אמר להגיד לו, תגידו לו שהוא אומר לחיות, תגידו לו שהוא יחיה. לא, ריחם עליו, כן, הוא אדם חולה וזה, אולי רק ימות מהאידיאל שהוא עומד למות, ימות, אז כן, אל תגיד לו זה. קשה, כי דבר השם, לשקר בדבר השם.
אולי הוא רצה שחתור, שימות.
זה המלבים, זה המלבים. המלבים אומר ככה, המלבים אומר, לך אמור לו, חיות תחיה. לא משקר, אלישע לא משקר. לא תמות מהמחלה. השאלה, האחיה מחולי זה? תשובה? תחיה. לא תמות מהמחלה. ויראני השם כמות ימות? ממה? משהו אחר. לא למות מהמחלה. וזה באמת מה שקורה. כן? אבל כמו שאמרתם, לפי הפירוש של המלבים, אם באמת ככה, אז זה יותר מאשר רמיזה לחזאל. אני לא יודע אם רמיזה שהוא... כן? או רמיזה למשפט הבא, להמשך הסיפור, או רמיזה כמו שאתה אמרת. כן? הוא ימות, אני רואה, כן, תגיד לו שמהחולי הזה הוא יחיה, ואני רואה שהוא ימות. איך הוא ימות? כן, כן, ככה, נראה לי. ויעמד את פניו, וישם אדבוש, ויבק איש האלוהים. לא כתוב פה מי יוצא את הפסוק הזה, אבל בפשטות זה, הפסוק הזה הוא על אלישע. ויעמד את פניו, כלומר, אלישע מתאפק. לא לבכות, וישם אדבוש, ויבק איש האלוהים. מה נתחיל לבכות? כן, היינו בטוחים כאילו שחזאל יהיה עצוב, לא? אלישע. ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה? ויאמר כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תרטש והרותיהם תבקע. נורא ואיום. ויאמר חזאל, כי מה עבדך הכלב? כי יעשה הדבר הגדול הזה? ויאמר אלישע, יראני אדוני אותך מלך על הרם. הנה עכשיו הוא אומר לו מפורש. עכשיו זה יותר מלמד כבר. כי אם, קודם אמר לו שהוא בסוף ימות, ועכשיו אני אתן, תשמע, אתה תהיה מלך בסוף, אני כבר חסר פה רק להשלים את החוליה החסרה בעצם. כן. אז זה למשוך אותו לנביא, למלך. כן. הדברים האלה, האם הם קרו, אז זו שאלה מאוד טובה. אנחנו לא יודעים בדיוק עם הדברים האלה קרו, אבל אנחנו נראה ב... כן, בפרק י' ג' נראה דברים מאוד מאוד קשים שקורים, שמלך הרם עושה לזה, פרק י' ג' וי' ד'. כן, שם. אז אנחנו, וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יואחז, כל מיני ביטויים כאלה, ושם כל... גם בדברי הימים, קיצור, ביטויים מאוד מאוד קשים. לא משנה, בכל אופן הזה, כנראה שהוא עושה דברים קשים, עם ישראל נראה את זה במשך, לא, לא יודע אם בדיוק את מה שקורה זה, אבל פשטות, כן. יום החזאל כמעט עבדך הכלב אשר יעשה, ויאמר אלישע איראני השם אותך מלך על הרם. וילך מת אלישע ויבוא אל אדוניו, ויאמר לו, מה אמר לך אלישע? ויאמר, אמר לי, חיות יחיה. זה אגב הולך יפה גם לפי הפירוש של רשי. כן, אולי מכאן רשי לקח את הפירוש. אמר לי, חיות יחיה. למי הוא אמר?
לי.
לי חיות יחיה. כן, נכון, לא, אמר לי, כן, חיות יחיה. בסדר, זה אולי בדיוק המשחק, כן, שלהגיד משהו שהוא דו משמעי. ויאמר, אמר לי חיות יחיה. כן, ולכן אולי גם מצטט, הוא לא אומר חיות יחיה, אלא אמר לי חיות יחיה, וזה אולי, נראה לי שמכאן רשי לקח את הפירוש שלו. כן. ואם ממחרת, ויקח המחבר, ויטבול במים, ויפרוס על פניו, וימות, וימלוך חזאל תחתיו. אז גם כאן לא כתוב בדיוק מי עשה את זה, הפרשים פה באמת מתלבטים. רשי באמת אומר שמחרת, ויקח המחבר זה בפשטות זה בן הדד. אבל כל שאר המפרשים לא נכון. ויקח המחבר, אנחנו לא יודעים מה זה המחבר, כן, כנראה זה... בד, בד מנוקב, כן, כברה, ויטבול במים ויפרוס על פניו וימות ואם לא חזאל תחתיו, כנראה שקרר אותו ואמר לו שהוא זה וכולי. לא משהו, משהו ש... שהוא לא עשה משהו אקטיבי, אלא הוא גרם לו, גרמה. זה טעות. גרם לו להתקרב, ככה המפרשים אומרים, שבמקום לחנקן, משהו כזה. ובכל אופן, ואז חזאל באמת עשה, ואז חזאל באמת הבין את הרמז. אם באמת חזאל באמת לא, לא חיכה והרג אותו בידיים, אז זה באמת, זה מכין למה שאלישע באמת אמר שהוא יעשה. אנחנו רואים שהוא היה רוצח כמו מההתחלה, כן, אם לא חזאל תחתיו. ואגב, אנחנו גם יודעים מתעודות חיצוניות לתנ"ך שבאמת חזאל שלא היה משהו של תארמית, כן, נכתוב את שלמנה עשר השלישי, מופיע שבאמת, כשבן הדד מת, עלה המלך בשם חזאל, שהוא לא היה מהשושלת הארמית. אז זה יכול להיות כאילו מהצד, אנחנו רואים. בכל אופן, זה ההמלכה של חזאל, וכבר, מה המטרה של כל הסיפור? אז על פניו המטרה היא למשוך את חזאל בדיוק הסיפור שנאמר, אבל יכול להיות שהמטרת האמצע, או המטרת הביניים של הסיפור, זה באיזשהו מקום, אלישע רצה למנוע, לרכך, את מה שחזאל יעשה. כי דבר ראשון, באמת הנבואה, מה שנאמר לאליהו בפרק מלכים א' פרק י' ת' באמת נאמר פה. ובחוריהם בחרב תהרוג, והנמלט מחרב חזאל ימית יהו. זה בדיוק כמו שכתוב, כן? אז הנה, בחרב תהרוג, וזה יכול להיות שבאמת זה. אולי הוא רצה באמת למנוע את זה. גם הימית אלישע, אנחנו יודעים שלא קרה. אולי הכוונה היא שאלישע היה... מה?
מדובים והיער.
חוץ מדובים והיער, אבל כן, 42, זה הנמלט מחרב זה שעוד לא קרה בכלל, כן? לא נמלטו מאף אחד. יכול להיות שהכוונה היא שאלישע אמור לסגור את הסיפור, כאילו, בפועל...
אבל
ראינו
שאני
שואל
ב-7,000.
זה כבר היה מזמן. נשארתי בישראל כזה, או שזה שתי נבואות שונות, כן? בהמשך אנחנו נראה שנשארים פחות מ-7,000, נכון? נשארו 50. זה בפרק הבא, נראה לי, נשאר 50. 50 רכב, אני אומר מהזיכרון. אצל הבן שלי הוא... רגע, רגע, רגע. הנה, אבל יש לך זה. ללכוד את גד, זה היה שם פניו לעלות ירושלים. הנה, כי לא השאיר לי יואחז. עם כי עם 50 פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי, כי איבדה מלך הרם וישימם כאפר לדוש. כן. הרבה, פרק י' ג' וישימם כאפר לדוש, זה כן? אולי זה מה שכתוב פה, מבצרים תשלח ואש וכו'. בכל אופן, זה קורה. אז אני, באמת שאלה טובה, כי השבעת אלפים הופיע עוד קודם. אני רואה שתי נבואות שונות,
שהן לא קשורות אחת או שנייה. לא יודע. לא מצאתי מישהו שעשה בזה סדר טוב. למה זה קרה עכשיו, וזה קרה אחר כך, זה קרה קודם, וזה קרה אחר כך. שאלה טובה. בכל אופן, אז זה אולי מה שאלישה ניסה לעשות. כלומר, אלישה ניסה לפעול, הוא יודע שהוא כבר לא יהיה, והוא מנסה איכשהו לרכך את השליטה הארמית. אנחנו רואים בהמשך שזה מה שאלישה מנסה לעשות, שהוא ממש לפני מותו, נכון? עם החץ תשועה בארם. יכול להיות שזה מה שאלישה מנסה לעשות. על ידי שהוא פועל על חזאי. טוב, נעצור בזה. פעם הבאה כבר אנחנו עם מהפכת יהוא, ובטח יהיה כבר אחרי פסח, נכון? שבוע הבא.
כן.